ראשית, תודה רבה על ההזמנה לדבר בכנס. אני לא יודע, בעיקרון אני סיימתי לדבר, אז אני מאוד מודה לכם על שבאתם. אני מקווה שנהניתם. ובכן, 20 דקות זה מה שיש לי?
כן,
בסדר. טוב, 19, בסדר גמור. טוב. אני אתחבר לסוף הדברים ששמענו מהרב כץ, וביקשו ממני לפרוס בפניכם דברים שנוגעים לממשק, לקשר שבין החוק במדינת ישראל הנוגע לצער בעלי חיים לבין ההלכה. אני אשתדל לעשות את זה תוך התייחסות לשלוש סוגיות. אני ארצה לדבר על פיתום אווזים, דבר שהוזכר לפני כן בפתיח, על הנשרה, כלומר הרבת תרנגולות, ואם אני אספיק אני אדבר גם כן על הנושא של שהוא לא נוגע כל כך למשק החקלאי כמו לעניין אחר שנוגע לצער בבעלי חיים. הוא נוגע לא ישירות לניסויים שנעשים על בעלי חיים למטרות של קידום המחקר הרפואי, אבל אני אדבר על חוות מזור. מי ששמע על הנושא הזה, שמעתם על נושא של חוות מזור? חוות מזור היא חווה שבמרכז הארץ שבה מייבאים קופים ושם מרבים אותם כדי לייצא אותם לצורך מחקר רפואי. אז אם אני אספיק אני אדבר גם על הדבר הזה. ובכן, בדף המקורות שבפניכם אני רוצה להפנות אתכם, יש לכם כאן כמה וכמה סעיפי חוק, אני לא אתייחס לכולם, מי שירצה אחר כך יתעמק, ואין כאן את כל החוקים שנוגעים לצער בעלי חיים או להגנה על בעלי חיים, אבל החשובים שבהם נמצאים כאן. כמובן שהחוק המרכזי הוא חוק צער בעלי חיים, בסוגריים הגנה על בעלי חיים במקור מספר 1, חוק משנת תשנ"ד 1994, והחוק הזה קובע בסעיף הראשון שלו, לא יענה אדם בעל חיים ולא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי. כלומר יש לנו כאן איסור גורף על עינוי של בעל חיים, התאכזרות אליו והתעללות בו. בבתי המשפט התרגום של ההוראה הזאת נדונה כמה וכמה פעמים. אני רוצה להזכיר כאן פסק דין שאת המקור שלו יש לכם במקור מספר 8, לא הבאתי כאן את תוכנו של פסק הדין, אבל זה פסק דין עמותת תנו לחיות לחיות נגד מפעלי נופש חמת גדר. יש לכם כאן את ההפניה, את המקור בפסקי הדין של בית המשפט העליון. באותה פרשה האגודה הזאת, היא אגודה שדואגת לצער בעלי חיים, פנתה לבגץ כדי שיורה על איסור מופע בידורי שנעשה בחמת גדר, שבו אדם נאבק בתנין, והמאבק הזה שהוא נעשה לראווה ולצורך הנעמת הקהל כרוך בגרימת, היה כרוך בגרימת צער לאותם תנינים. ובאותו פסק דין, וכך כאן יש לשבח את השופט חשין, השופט מישאל חשין, שבאותו פסק דין מילה, הייתי אומר, בתוכן את מצוות המחוקק בחוק יסודות המשפט שקובע את הזיקה שבין המשפט הישראלי לבין מקורות ישראל. ובפסק דין יפה מאוד השופט חשין מצטט גם מן הרמב"ן וגם מהמורה מהרמב"ם את העקרונות של איסור צער בעלי חיים. חלק מן הדברים ששמענו עכשיו מובאים שם בפסק הדין, וכן השאלה המושגית או הפילוסופית, הייתי אומר, האם מקור האיסור של צער בעלי חיים הוא כדי לחנך את האדם, שהאדם לא ילמד את מידת האכזריות, או שמה זה נעשה מתוך דאגה לרווחה של בעלי החיים עצמם, והוא שואל את עצמו השופט האם יש בכלל סתירה בין שני הדברים או שהם עולים בקנה אחד. על כל פנים, באותו פסק דין מגיע השופט חשין לכלל מסקנה שהפעילות הזאת, המאבק הזה שבין האדם והתנין, היא עוברת על, בפעילות הזאת יש עבירה על סעיף 2 לחוק, לא יענה אדם בעל חיים ולא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי, יש כאן התאכזרות שהיא פסולה ואסורה, ולכן בית המשפט פסק שהפעילות הזאת היא פעילות אסורה, והפעילות הזאת אם כן נאסרה מכאן ואילך. אם אנחנו מדברים על פיתום אווזים, שזו בעצם, וכאן אני מתקשר לדברים האחרונים ששמענו מהרב כץ. הרב כץ פרס בפנינו את היסודות של איסור צער בעלי חיים, צער בעלי חיים דאורייתא, דרבנן, הדרגות השונות, ושמענו בסוף הדברים שהשאלה, והיא כנראה השאלה המרכזית, אין חולק על כך שהתאכזרות לבעלי חיים, התאכזרות לשמה, היא דבר שהוא אסור. אבל מה קורה כאשר אדם גורם צער לבעלי חיים, אבל הוא לא עושה את זה מתוך רצון לספק איזשהו יצר סדיסטי כלפי בעלי חיים, והוא פורק את היצרים האפלים שלו על ידי התאכזרות בבעלי חיים, אלא אנחנו יודעים שיש ענפים חקלאיים, לדוגמה, שבהם גרימת הצער לבעל חיים לא נעשית מתוך שאיפה ומתוך כוונה לצער, אבל הצער הוא ביי פרודקט, הוא איזושהי תופעה בלתי נמנעת של הצורך לקיים משק, לקיים ענף כלכלי, חקלאי, והשאלה הזאת עלתה במלוא עוזה באותו פסק דין של פיתום האווזים, כאשר אגודה אחרת, אגודת נוח, התאחדות ישראלית על, של הארגונים להגנה על בעלי חיים, פנתה או לבגץ והגישה עתירה נגד היועץ המשפטי לממשלה ונגד שר החקלאות. שר החקלאות דאז קבע בתקנות על פי סמכות שיש לו לפי החוק, ואני רוצה, זה לא נמצא בפניכם, אבל מה שכן נמצא בפניכם אני אקרא יחד איתכם במקור מספר 6. תקחו בבקשה במקורות שלי את מקור מספר 6. אני קורא כאן מתוך תקנות צער בעלי חיים, אלה הם התקנות שנתקנו מכוח חוק צער בעלי חיים. סעיף 19, וכך כתוב בתקנות, בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק צער בעלי חיים. מה אומר סעיף 19? זה לא נמצא בפניכם, אני אקרא לכם את לשון סעיף 19, שהוא הסעיף המסמיך את שר החקלאות לתקן תקנות. שר החקלאות, אני קורא בסעיף 19, זה לא בפניכם, שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובהתחשב בצורכי החקלאות, להתקין תקנות לביצוע ולשם השגת מטרתו של חוק זה. כן? בין השאר, תנאי החזקה של בעלי חיים, תנאי הובלה, אופן המתה, אילוב בעלי חיים, תערוכות, אלה הם הדברים שהחוק הסמיך את השר להתקין בו תקנות. על סמך ההסמכה הזאת בחוק, נקבע בתקנות צער בעלי חיים, כך, וזה הפתיח של התקנות, בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק צער בעלי חיים, באישור ועדת החינוך והתרבות, ובהתחשב בצורכי החקלאות, אני מתקין תקנות אלה. מטרות התקנות אלה, למנוע סבל לאווזים במהלך הלטתם ופיתומם לשם ייצור כבד אווז, ולהקפיא את ענף ייצור כבד האווז בישראל, הכל ברוח המלצות הוועדה המתמדת הפועלת על פי האמנת האירופית להגנה על חיות משק של מועצת אירופה. ובכן, בא השר כדי קודם כל להפסיק את ההתפתחות של הענף הזה. הייתה הכרה בכך שהענף הזה כרוך בגרימת צער, התאכזרות, לאותם האווזים שמלעיטים אותם בכוח, והדבר הזה הוא לא נעים, כך יש להניח, אבל השר לא אסר את הענף כולו, אלא ביקש להסדיר אותו ולהמעיט כמה שאפשר, כדי למצוא את האיזון שבין מצד אחד הצורך, הרי יש צורך משום שזהו משק שמשפחות מתפרנסות ממנו, וחוץ מזה זה מעדן, אני נולדתי בצרפת, ואתה מדבר עם צרפתי על כבד אווז, אז כבד אווז זה מעדן. נו, אז השאלה האם כדי להשיג מעדן מותר לצייר בעלי חיים, על השאלות האלה של האיזון כאן עולות במלוא עוזם. ובכן, בית המשפט כאשר הוא דן בשאלה הזאת קובע, בית המשפט הגיע למסקנה שלמרות התקנות האלה שקבעו עד לאיזה גודל אפשר להביא את הכבד, כן, גודל, כמה אתה מלעית את הבהמה, כי ככל שהכבד גדל, אז הצער של הבהמה של האווז נהיה גדול יותר גם כן, באיזה עובי הצינור שבו אתה מלעית את האווז וכו' וכו', לא ארד איתכם לפרטים, אבל אומרת השופטת שטרסברג כהן בפסק הדין, המגמה המובילה, אני קורא במקום מספר 7, המגמה המובילה בסוגיה זו תרה אחרי האיזון בין אינטרס ההגנה על בעלי חיים לבין זכות האדם להשתמש בהם לצורכי מחייתו. שימו לב שבית המשפט קובע את העיקרון ששמענו בהרצאה הקודמת בשיעור של הרב כץ, שיש הכרה בכך שאין כופר בעובדה שמותר לבני אדם להשתמש בבעלי חיים לצורכיהם. השאלה היא מה מידת האיזון, כן? והאם כאן הופר האיזון הזה. ובכן, הדעות בבית המשפט העליון נחלקו, דעת הרוב הייתה כדעת השופט שטרסברג כהן שחשבה, סבורה אני, כפי שסבור חברי השופט גרוניס, כי אין להתעלם מצורכי החקלאות כאשר מעיינים בפרשנותם של שלושת המונחים עינוי, התאכזרות והתעללות, לאמור, כי גרימת סבל לחיית משק לא תעלה כדי התעללות כמשמע בסעיף 2א, אם צורכי החקלאות מצדיקים את גרימת הסבל. עם זאת, לשיטתי, אין צורכי חקלאות גוברים באופן גורף על אינטרס ההגנה על בעלי חיים, ולא כל סבל הנגרם לבעלי חיים נסוג מפני צורכי החקלאות. צורכי החקלאות לא יהיה מילת קסם כדי להתיר כל דבר. בחנתי בהמשך פסק הדין, אומרת השופטת, בחנתי בחון היטב את כל העובדות שבפנינו, נתתי דעתי לכל ההיבטים הקשורים בנושא הסבוך שעל הפרק, תוך התייחסות לדברי מלומדים בתחומים שונים, למצב המשפטי בארצות שונות, בקהילה בינלאומית, למצב המשפטי במקומנו, אנו, ולשאלות הלבר משפטיות המתעוררות בהקשר לסוגי הנידונה, והגעתי למסקנה כי הוראות התקנות העוסקות בתהליך הפיתום סוטות באופן מהותי מהגשמת מטרתו של החוק, ועל כן דינן להתבטל. אומרת השופטת שהיא בחנה את העניין מכל הזוויות שלו, וגם בחנה גם במחקר השוואתי מה קורה במדינות אחרות. כאן המקום להביע צער, בשונה מהשופט חשין שראה לנכון בסוגיית חמת גדר להזדקק למקורות ישראל, כאן אספר לכם מאחורי הקלעים, כאשר העניין הזה נדון בבית המשפט העליון ולקראת הדיון, נתבקשתי על ידי הפרקליטות בהוראת היועץ המשפטי לממשלה דאז השופט דהיום אליקים רובינשטיין להביא בפני העוסקים במלאכה, הפרקליטים שהיו אמורים לייצג את שר החקלאות בפני בגץ, להביא את עמדת המשפט העברי בסוגיה הזאת. ובחנתי, אם כן, בחוות דעת שכתבתי ומסרתי, והחוות דעת הזאת הוגשה לבית המשפט, אבל משום מה בית המשפט לא ראה לנכון להתייחס לאותה חוות דעת. אף על פי שחוות הדעת פרסה בעצם את קשת הדעות שיש בסוגיה הזאת. וקשת הדעות הוא כזה, שמצד אחד תסתכלו במקור מספר 10, אומר הרמ"א, ובעצם זה כבר סיכום של מקורות הלכתיים שקודמים לו, והדברים מבוססים על תשובתו של התרומת הדשן, שהוא המקור המרכזי או העיקרי בסוגיה הזאת, תרומת הדשן, חלק ב' סימן כ"ה, והרמ"א במקור 10 מסכם את הדברים להלכה, כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית בי משום איסור צער בעלי חיים, ולכן זה לא רק עניין של רפואה, לא רק עניין של פיקוח נפש, זה כל צורכי האדם. ולכן מותר למרות נוצות מאווזות חיות, מה שהוזכר כאן, וליקה למי חש מסום צער בעלי חיים, כלומר מצד הדין, ברגע שזה לצורך האדם, הדבר הוא מותר. כן? איסור צער בעלי חיים זה איסור התאכזרות, אבל אם זה נעשה לצורך כאן של השגת דבר שהוא לרווחתו של האדם, אז המדרג של הערכים בעולם הוא שבעלי החיים הם כאן לשרת את בני האדם, ובמידה שהאדם לא מתאכזר לבעל חיים לשם התאכזרות, אלא לשם סיפוק צרכה ורווחתו שלו, הרי שהדבר הזה הוא מותר על פי הדין. ובכל זאת מוסיף תרומת הדשן וכך אומר הרמ"א, ומכל מקום העולם נמנעים דעה ואכזריות. בכל זאת לא עושים את זה כי זה אכזריות. זאת אומרת, יש כאן הנחיה מוסרית איך נכון להתנהג. יש הבדל בין הלכה לבין מוסר. לא כל דבר שמותר על פי הלכה הוא גם רצוי והוא גם טוב ונכון. יש דברים שהם מותרים על פי שורת הדין, אבל לא נכון לנקוט בהם. הדעות, ובכן, הזמן שלי מאוד קצר, אז אני מתנצל שאני לא מאפשר דיון. כן, אז לעניין הבידורי כבר דיברנו על חמת גדר, זה דוגמה של בידור שבזה זה לא נקרא צורך לגיטימי של האדם. זה לא נקרא צורך לגיטימי של האדם, על זה יש תשובה מעניינת של הרב עובדיה ביביע עומר בנושא מלחמות שברים או מלחמות אחרות, שהדברים האלה הם דברים פסולים מעיקרם. זה לא נקרא צורך ורווחת האדם, זה לא נקרא. ובכן, יש דעות אחרות, והבאתי את הדעות האלה בחוות הדעת שלי. זה מעניין שהדעה הזאת של תרומת הדשן היא הדעה הרווחת והשלטת לכל אורך, אפשר לומר לכל אורך התקופות מאז תרומת הדשן, חוזרים על הדברים האלה, ורוב הפוסקים כך נוקטים. עם דוגמאות על גבי דוגמאות, והדברים האלה הם כבר מן המפורסמות. אבל במאה ה-19 מתחילה להופיע דעה מחמירה, שלא רק תאמר זה צריך להחמיר משום לא טוב ולא נכון ולא ראוי, אלא ממש סבורה שזה הדבר שהדבר הזה הוא אסור אליבא דהלכתא. הפוסקים שאני מתייחס אליהם, ואני אצטט פה רק מקצתם, זה הרב אטלינגר בבניין ציון, הרב יצחק דוב הלוי במברגר, הרב מווירצבורג בשו"ת יד הלוי, רבי אליהו קלצ'קין באמרי שפר. אני הבאתי כאן בפניכם במקור 13 לדוגמה, תסתכלו מה שאומר הרב מווירצבורג בעל שו"ת יד הלוי. דמה שהביא בעל תרומת הדשן בכל הבריות לא נבראו אלא לשמש את האדם, זה ודאי אמת, אלא שאין מזה ראיה כי אם להשתמש בבעלי חיים למה שנבראו אליו, שור לעול וחמור למסע, אבל לשנות עליהם סדרי בראשית, זה לא שמענו. והם סבורים שהדבר הזה, כאשר הדבר הוא כבר חורג מהשימוש המקובל, אז הדבר הזה הוא אסור. מכיוון שהזמן שלי מאוד קצר, אני רוצה לומר מילה אחת על הנושא, וזה תהיה הדגמה נוספת לעניין, על הנושא של הנשרה. כבר שמענו, אני חייב לומר שאני לא הייתי לגמרי מודע לעובדה הזאת, אני לא בטוח, אני כמעט בטוח, שרוב אוכלי הביצים אינם מודעים לעובדה שבתהליך ייצור הביצים נקוטה השיטה של הנשרה כפויה, הרעבה של בעלי החיים של התרנגולות, מרעיבים אותם למשך 10 ימים שבועיים, מונעים מהם אוכל, אני חושב שלא מונעים מהם שתייה, אבל מים לא, אמרתי, אז דייקתי, כן? מרעיבים אותם במשך שבועיים, וזאת כדי לגרום להם להנשרת הנוצות שלהם, ואחרי התהליך הזה, כשהם חוזרים ומאכילים אותם, אז בעצם הדבר גורם להם ככה להתחדשות, כמו שאמרת, וזה מעריך בצורה מאוד משמעותית, במקום שהמטילות יטילו במשך שנה, אז הן מטילות במשך שנה וחצי או שנתיים, והדבר הזה הוא מבחינה כלכלית, אם כן, דבר מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לחדש לכם שממש ממש זה עניין של ממש של התקופה האחרונה, השר להגנת הסביבה, השר גלעד ארדן, נלחם קשה כדי להביא להחלטת ממשלה, ונתקבלה החלטת ממשלה לפני חודשים אחדים, והיא נכנסה לתוקפה רשמית בראשון לראשון 13, הטכניקה הזאת של ההנשרה תהיה פסולה מכאן ואילך ואסור עוד לנקוט בה בישראל. אין חולק על כך בין המשרד להגנת הסביבה ובין משרד החקלאות שזה המגמה הרצויה. יש חילוקי דעות בין המשרדים איך לפרש את החלטת הממשלה, איך ליישם את ההחלטה הזאת ומה יהיה התהליך לקראת המעבר, כי צריך לארגן את המשק לקראת השינוי הזה, כי זה מחייב כמובן הגדלת המטילות, וזה גורם גם כן, הזכרת את העניין הזה של צורך בהמתה, כי אחרי התהליך הזה ממיתים את התרנגולות כאשר הם גמרו להטיל, אז זה מגדיל את המספר, אבל על כל פעמים זאת ההחלטה, ומה דעת הפוסקים בשאלה הזאת? תסתכלו מה שאומר בעל המנחת יצחק, במקור 11. הקטע הראשון הוא תיאור הטכניקה, ואז הוא אומר, כך, והנה כבר העיר כבוד תורתו, דעל פי המבואר ברמה, דדבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית במשום צער בעלי חיים, ומה הייתה מה? מותר למרות הנוצות מאבזות חיות. רק העולם נמנעים, משום אכזריות, עד כאן דבריו. ושפיר כתב, כבוד תורתו, דבנידון דידן, דהווה בשב ואל תעשה, לא שייך אכזריות. וכמו שכתב, כי הגבנה בתשובת שבות יעקב, וגם כיוון שאינו מונע מהמים, לא אוהב בזה אכזריות יתרה. וגם שעל ידי זה הן טובות יותר ומעריכות חיים, סך הכל אתה מטיב עמה והם יחיו יותר זמן. אז יש לו שלושה נימוקים מדוע הוא חושב שהדבר הזה הוא נכון, כשאחד מהם זה שזה בשב ואל תעשה, אבל תסתכלו, בעל שבט הלוי, הרב ווזנר, לא כך סבר. יראה לעניות דעתי במקור 12 כי שלושה עיקרים בצער בעלי חיים, צער קטן, צער גדול ואכזריות לב, כמו שהזכיר הרב כץ. וכל זה בצער גדול שגם הוא מותר לצורך כנל. אבל אכזריות מופרזת כגון נידון דידן להריב בעלי חיים זמן מרובה ולמנוע מהם אוכל. מצאתי בספר אוצר הפוסקים שם מעתיק בשם ספר תולדות יעקב וכולי דכבר צבחו כמוה דכמוה על הקצבים המרעיבים את הבהמות יום או יומיים באומרם שבעבור הרעבון מכביד הבשר שעוברים על צער בעלי חיים. וזה ממש נידון דידן. ונידון דידן עדיף באכזריות מרובה להרעיב אותם 10 ימים. אז זה בוודאי לדעתו דבר שהוא אסור על פי הדין. אנחנו רואים אם כן שאותה התלבטות שבית המשפט התלבט בה לדעת מה האיזון, זאת התלבטות שאנחנו מוצאים אותם בפוסקים, גם הפוסקים נחלקו בדעותיהם, איפה עובר הקו, מה האיזון הנכון בשאלה הזאת. אני ארצה... כן, לא, את זה הוא יודע, זה בן אדם ימות, לא, ודאי שהוא יודע ש...
זאת אומרת, איך עשו אותם? כל תרנגול ישאל אותו אם אתה מעדיף לצום שבוע או...
כן, לא, זאת הטענה, זאת הטענה של המנחת יצחק, של הרב וייס, זאת הטענה שלו. השבט הלוי לא השתכנע בטענה הזאת. על כל פנים, אני רק מראה את הלבטים ואת השיקולים. אני רוצה להזכיר אם כן, אני הזמן שלי תם, אז אני רוצה לספר לכם בנוגע לחוות מזור, אותה חווה, גם כאן יש דברים שממש טריים מהתקופה האחרונה, היועץ המשפטי לממשלה ושוב ביוזמתו של השר להגנת הסביבה, השר ארדן, פעל נמרצות לסגירת חוות מזור, אותה חווה שבה מייבים את אותם השימפנזות, אותם המקקים, מקוקים, אני לא יודע איך קוראים לזה, מקוקים סרטנים, ככה זה נקרא. זה בא מאיי מאוריציוס ומדרום אסיה, מייבאים את הקופים האלה. הם קופים מצוינים לצורך ניסויים רפואיים על בעלי חיים. אם תסתכלו, בבקשה במקור מספר, מקור מספר 2, סעיף 9, זה החוק, חוק צער בעלי חיים, שעוסק בניסויים בבעלי חיים. החוק במדינת ישראל מתיר לעשות ניסויים בבעלי חיים. אף על פי שהניסויים האלה הם לפעמים נעשים תוך כדי התאכזרות קשה, צריך למעט את ההחזרות כמה שאפשר, אבל יש הכרה של המחוקק שמאחר שהמטרה היא מטרה לצורך ריפוי ולצורך חיי אדם, הדבר הזה הוא מותר על פי החוק. רק שזה צריך להיעשות, כפי שכותב סעיף 9, לאותו חוק לא יינתן היתר לעריכת ניסויים בבעלי חיים, אם ניתן להשיג את המטרת הניסוי בדרכים חלופיות סבירות. כן? אם יש חלופיות סבירות, חלופות סבירות, אז כן, אבל אם אין, אין. מה שהארגונים האלה השיגו זה לא לאסור ניסויים על בעלי חיים בישראל, אבל החווה הזאת מייבאת את המקקים, איך אומרים, מרביעה אותם? מרבה אותם? מרבה אותם ומייצאת אותם לחוץ לארץ, לארצות הברית, לאירופה, ושם עושים ניסויים על הבעלי חיים האלה. את העניין הזה לייצא, שמדינת ישראל תייצא קופים שהם לצורך ניסויים רפואיים, נלחמו האגודות להגנה על בעלי חיים והשיגו. נכון, אתה צודק, אני רק מתאר בפניכם את המציאות. המציאות היא שהוחלט, בהוראת היועץ המשפטי לממשלה שהדבר הזה ייאסר. אז זה, אני חושב שמבחינה הלכתית, כמובן בעניין הזה, ויש על זה הרבה מקורות שכאשר זה נוגע ל... ניסויים רפואיים, הדבר הזה הוא מותר, וגם אם אתה מייצא לניסויים רפואיים, לא ראיתי שהדבר הזה יהיה אסור מבחינת ההלכה. ואגב, לא כל כך פשוט לראות מה הבסיס החוקי גם לאסור את הדבר הזה, לא ברור ולא נהיר לי. אבל אני רוצה לסיים בבשורה, האמת שבניסויים יש בשורה, רוב ניסויים רפואיים נעשים על עכברים עד היום, אבל מהיום זה ייפסק. ובארצות הברית ובישראל גם כן החליטו שמהיום עושים את ניסויים על עורכי דין. כן? זה מה שהוחלט, ולזה יש שלוש סיבות טובות. הסיבה הראשונה זה שיש יותר עורכי דין. הסיבה השנייה זה שאין סכנה להתקשר רגשית לעורכי דין. והסיבה השלישית זה שיש דברים שעכברים לא מוכנים לעשות. תודה רבה לכם.